פסחים, דף סמך ג', מתחילים בעזרת השם, דף סמך ב' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, במילה תניא. לא כל אחד יש לו את הזכות לבוא ולהתגורר בארץ הקודש, אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. יש כאלה שיש להם כמיהה גדולה לזכות לחון את אפר ארץ הקודש, והם בונים תילי תילים של תוכניות איך להגשים את החלום לעלות אל ארץ הקודש ולהתגורר בה. אבל לא כל אחד זוכה לזכות הנפלאה הזאת. במסכת קידושין דף ממתת עמוד ב' מסופר על יהודי שכבר התוכניות לעלות לארץ ישראל היו ממש מוכנות. הוא מכר את כל הנכסים שלו כבר. כבר היה לו את הכסף ביד, והוא התכוון לעלות אל ארץ הקודש. כל הנכסים שהיה לו בחוץ לארץ, כנראה זה היה בבבל, בעיראק, הכל הוא כבר מכר, התכוון לעלות לארץ ישראל, לבוא לגור שם. והמפרשים מסבירים שבסוף הוא מחמת אונס, היה חייב לגנוז את כל התוכניות ולחזור חזרה לבבל. והוא רצה לבטל את כל מה שהוא מכר, להגיד, תשמעו, אני התכוונתי למכור, הכוונה שלי הייתה בתנאי שאני באמת יעלה אל ארץ הקודש, אבל אם בסוף אני לא יכול לעלות לארץ, אני צריך לחזור, להישאר לגור פה בחוץ לארץ, אז כל המחירה שמחרתי את הנכסים תהיה בטלה. אמרו לו, מה זאת אומרת? אתנו מעניין התוכניות שאתה תכננת? אתה לא אמרת לנו מילה, לא אמרת לנו, אני מוכר לך את הדירה, כי אני רוצה לעלות לארץ ישראל. אם היית אומר את זה, אז יש כאלה מבארים שהיו, שבאמת הפסק הלכה היה ברור שברגע שהוא מחמת אונס לא יכל לעלות לארץ ישראל, אז המחירה שהוא מכר את הנכסים בטלה. אבל כאן אתה לא אמרת לנו מילה. אומר, כן, אבל אני חשבתי, זאת הייתה כוונתי. אז אומרים לו, בסדר, כוונות, זה דבר חשוב, אבל בפועל אתה לא אמרת שזאת הסיבה שאתה מוכר את הנכסים שלך. הדין תורה הזה בא לפתחו של רבא. ורבא פסק שהמחירה שהוא מכר קיימת. למה? דברים שבלב, שהיו לו בלב, שכל המחירה זה בגלל שהוא רוצה להיות לארץ ישראל, אינם דברים. מאיפה רבא לקח את את היסוד להלכה שלו? יש מפרשים שסוברים שהוא לקח את היסוד לדברים שלו מהברייתא הבאה. מהדברים שנאמרו בברייתא הבאה, מהשיטה שנכתבה, והוא ככה למד בדברי הברייתא. במשנה למדנו את דעת חכמים, שכמו שאנחנו יודעים, בשביל לזכות לאכול כזית מהבשר של קורבן פסח, צריך אדם להיות מהול, שעשו לו ברית מילה. ערל, התורה אומרת, כל ערל לא יאכל בו. כששוחטים קורבן פסח, אז על הקורבן בדרך כלל יש חבורה שלמה שנמנו על הקורבן הזה, והם הולכים לאכול את זה ביחד בליל הסדר, את הקורבן. אם בתוך החבורה יש גם כאלה שלא עשו ברית מילה, ערלים, ושחטו את הקורבן פסח לשם כל החבורה, כולל גם הערלים וגם אלה שנימולו, אז במשנה למדנו שהקורבן יהיה כשר. אם היו שוחטים את הקורבן רק לערלים, הקורבן פסול, אבל אם שוחטים את זה גם לערלים וגם לכאלה שנימולו, זה יהיה כשר. וזה לא משנה אם כשהכהן שחט את הקורבן פסח, הוא חשב שהוא שוחט את זה לערלים ולנימולים, או שהמחשבה הפוכה, לנימולים ולערלים. בכל מקרה, מכיוון שהוא צירף גם נימולים למחשבה של השחיטה, הקורבן יהיה כשר. כאן הברייתא מביאה את דעת אחרים, כמו שאנחנו מכירים את המעשה בסוף מסכת אוריות, המעשה שלם שהיה, שכשכתוב אחרים, הכוונה לרבי מאיר. אז מביאים פה בעצם את דעתו של רבי מאיר. תניא, האחרים אומרים, לא תמיד כששוחטים קורבן פסח לשם מולים וערלים, זה יהיה כשר. תלוי מה איתם, מה הוא אמר בהתחלה, הכהן כשהוא בא והוא שחט את הקורבן, מה הוא אמר קודם? אם הקדים מולים להרלים, אם הוא אמר הרי אני שוחט את הקורבן פסח לשם נימולים והרלים, אז זה יקשר. אבל אם הוא קודם אמר הרלים, הוא אמר הרי אני שוחט את הפסח להרלים ולמולים, הקורבן פסח יהיה פסול. מה ההבדל? מה ישנה מולים להרלים דקשר? למה אתה אומר שאם קודם כל הוא אמר שהוא שוחט את הקורבן פסח לשם נימולים, ורק אחרי זה הוא אמר לשם הרלים, זה יקשר? דקולה אורלה בעינם ולקה, כי בשביל שזה יהיה פסול, הקורבן פסח צריך שישחוט רק לשם הרלים, וכאן הוא לא שחט רק לשם הרלים, אלא גם לשם נימולים, אז מה זה משנה כשזה הפוך? כשהוא קודם כל שוחט לשם הרלים, ואחר כך לשם נימולים, נמי, צריך שהקורבן יהיה כשר, כי אם אנחנו אומרים את הסברה, כולה אורלה בעינן ולקה, שבשביל לפסול את הקורבן פסח שנשחט לשם הרלים, זה דווקא הוא נשחט רק לשם הרלים, רק אז זה פסול, אבל כאן אין את זה, כי כאן יש... השחיטה היא גם מתוך כוונה לשם נימולים. אז למה אם אקדים לשם הרלים ורק אחר כך לשם נימולים? הוא אמר, הרי אני שוחט להרלים ולנימולים, למה אז אומר רבי מאיר שזה יהיה פסול? הגמרא מנסה לבאר שהסיבה להבדל מה הייתה המחשבה הראשונה, למה אולי נאמר כסברי אחרים, שאחרים הכוונה לרבי מאיר, אולי הוא סובר, אינה לשחיטה אלא בסוף. השחיטה, כששוחטים קורבן, שם השחיטה זה בסוף השחיטה. איפה אנחנו מצאנו שיש כזאת סברה שהשחיטה נקבעת רק בסיום השחיטה? כדרבה. דאמר רבה. בעצם מה שרבה אומר זה במסכת זבחים, דף למד, ושם זה מובא ברחבה, סוגיה ארוכה מאוד, וזה לא לגמרי... לא כל הסוגיה שם חייבים ללמוד כדי להבין את העניין שלנו, אז נקצר וניגע רק בנקודה, מה שנוגע לענייננו, ומי שרוצה יותר להרחיב, אז יש כאן רשי בהרחבה גדולה, מי שרוצה יכול גם לפתוח את הגמרא שם בפנים, אבל הנקודה היא כזאת, הרי כבר הבאנו בשיעורים הקודמים את הוויכוח שיש בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, שזה מובא במסכת תמורה דף חפי, לגבי אדם שלוקח בהמה רגילה, בהמת חולין, אין לו שום עבר של קורבנות, בהמת חולין רגילה. והוא, חוץ מהבהמת חולין הזאת, יש לו גם שתי קורבנות שהוא עדיין לא הקריב. יש לו קורבנות שהוא הקדיש. קורבן עולה, קורבן שלמים. והוא בא לבהמת חולין הרגילה ואומר שהיא תהיה תמורה, הכוונה במקום הבהמת עולה והשלמים. יש לנו בעיה. כי אתה לא יכול להתפיס פה על בהמה אחת גם קדושת עולה וגם קדושת שלמי. אז יש ויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יוסי, מה אנחנו עושים עם המקרה הזה? רבי מאיר אומר, תשמע, תפוס לשון ראשון. מה שהוא אמר קודם, זה מה שנתפס. אמר הרי זה תמורת עולה, היא ניתה תמורת עולה, נגמר הסיפור. רבי יוסי אומר, לא, גם בסוף דבריו אדם נתפס. הוא לא יכול להגיד הרי גם עולה וגם שלמים במילה אחת. אז לכן הוא אמר תמורת עולה, תמורת שלמים, אבל בעיקרון הוא התכוון להגיד את שניהם. אז לכן, הקדושה גם של העולה וגם של השלמים נתפסות שניהם על הבהמת חולין הזאת. מה זה בא לידי ביטוי? שמחכים עד שלבהמה יהיה מום, כי כל זמן שהיא שלמה, בלי שום מום, אסור לפדות אותה, אתה לא יכול להוריד את הקדושה שלה על כסף, ובכסף לקנות קורבן אחר. אבל ברגע שיש בה מום, אתה יכול לפדות את הקדושה של הבהמה על הכסף, ואז הבהמה נהיית חולין, והכסף מתקדש בקדושה של הקודשים, וחצי מהכסף אתה קונה עולה, חצי מהכסף אתה קונה שלמים. אתה פותר את הבעיה. עכשיו, רבה, שם במסכת זבחים, אומר, שיש מקרה, שם המובא שיש מקרה שרוצים לומר שבזה רבי מאיר מסכים. באיזה מקרה? אם בן אדם לוקח בהמת חולין והוא אומר מפורש, חצייה עולה, חצייה שלמים. חצייה עולה, חצייה שלמים. אתה לא יכול להגיד שבן אדם מתכוון לעולה ואחרי זה התכוון לשלמים. לא, אתה מבין לבד שהוא התכוון גם לעולה וגם לשלמים. כי אומר חצי מהבהמה תהיה עולה, חצי מהבהמה תהיה שלמים. אז יש כאלה שרוצים לטעון שם שרבי מאיר גם מסכים שבמקרה כזה יתפסו שתי הקדושות בבהמת חולין הזאת. אבל רבה אומר לא, עדיין היא מחלוקת. גם אם הוא אומר חצייה עולה, חצייה שלמים, רבי מאיר עדיין חלוק על רבי יוסי. לפי דעתו, יש רק קדושת עולה. דיינו, רק את הלשון הראשונה אנחנו תופסים. למה? כי הוא סובר, כמו שפתחנו, אינה לשחיטה אלא בסוף. לפי דעתו, אין לך הרבה זמן לכוונות. כי כשאתה שוחט, לשם מה אתה שוחט? אתה צריך להגיד, אני שוחט לשם זה או שאני שוחט לשם זה. אין לך מספיק זמן להגיד מדי הרבה דברים. אתה צריך לומר כוונה אחת. למה? כי מתי הזמן שאתה יכול לקבוע את הכוונה שלך? רק בסוף השחיטה. אינה לשחיטה אלא בסוף. שם יש לך זמן להגיד או את הכוונה שזה יהיה לשם עולה, או שזה יהיה לשם שלמים. אבל אם אתה אומר לשם חציה לשם עולה, חציה לשם שלמים, אז כשאתה אמרת חציה לשם שלמים זה כבר היה אחרי. כי סוף השחיטה זה הרגע המכונן, זה הרגע שקובע. ואז יש לך זמן רק לכוונה אחת. אז מכיוון שכך, ברגע שאתה אמרת את האמירה הראשונה שלך הייתה לשם עולה, זה הדבר היחיד שנתפס. רואים מפה את היסוד של רבה, אנחנו יכולים לעזוב את מסכת זבחים, עסקנו אלה שעסקו ואלה שלא עסקו, נעסוק בזה בעזרת השם, מזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעתיד. אבל בכל אופן מה שאנחנו לוקחים מכל הנושא, מכל הנושא הזה, שאינה לשחיטה אלא לבסוף, הכוונה היא שמכיוון הזמן של השחיטה הוא מאוד קצר, אין בו מספיק זמן לשתי כוונות. יש פה זמן רק לכוונה אחת, לכן רק הכוונה הראשונה שאתה מכוון היא זאת שנתפסת. הילקח, אם הקדים מולים לערלים, אם הוא אומר הרי אני שוחט לשם אלה שנימולו, פה לא מעניין אותי לשם, מה אתה בא להוסיף, לשם אלה שנימולו, כוונתך התקבלה בהצלחה. לשם אלה שנימולו, הקורבן יהיה כשר. אבל אמרתי גם להרעלים, זה כבר היה אחרי הזמן. אין פה יותר זמן מאשר כוונה אחת. אז לכן, מולים חיילי, הרעלים לא חיילי. הכוונה שאתה כיוונת ואמרת לשם נימולים, נתפס. מה שכיוונת ואמרת לשם הרעלים, זה לא נתפס. זה כבר היה אחרי הרגע שקובע. ברגע שקובע יש רק זמן לכוונה אחת. לעומת זאת, אם הכוונות נאמרו בצורה הפוכה, הוא הקדים קודם כל את הכוונה לשם הרעלים, ורק אחרי זה למולים, אז רק הרעלים חיילי. הכוונה הראשונה לשם הרעלים היא זאת שנתפסה, אבל הכוונה של למולים לא חיילי. הכוונה הזאת לא נתפסה. כיוון שברגע שהקדים לשם הרעלים, זה רק מה שנתפס, אז קורבן של פסח שנשחט לשם כאלה שהם הרעלים, שהם לא מלו את עצמם, קורבן פסח הזה פסול. אולי נאמר שבזה המחלוקת. אמר רבא, כך גורס המהרש"א וככה גרסה אצלנו בגמרא, אבל לפי הגרסה של המהרש"ל, מורינו הרב רבי שלמה לוריא, וכך גם כתוב באחד מהראשונים, הרבינו חננאל, מי שרוצה יכול לראות את זה בצורת הדף בצד שמאל, הרבינו חננאל גם כן גורס, אמר רבא, ויש מהמפרשים שרוצים לקשר את המעשה שסיפרנו בתחילת השיעור, שרבא פסק, לגבי אותו אחד שבאמת מתוך רצון טוב מכר את כל הנכסים שלו בחוץ לארץ מעבר לים בשביל לעלות לארץ ישראל, אבל הוא רק חשב את זה, הוא לא אמר אני מוכר את הנכסים בשביל לעלות לארץ ישראל. אמר לו רבא, זה שבסוף מחמת אונס לא יכולת לעלות לארץ ישראל ולכן אתה חוזר, אתה נשאר פה, המחירה שאתה מכרת לא מתבטלת, כי זה דברים שבלב, מה שאתה כשאתה מכרת בלב הדברים היו שאתה מוכר בשביל לעלות לארץ ישראל, אינם דברים. אז יש מבארים שרבא, שנתן את הפסק הלכה ההוא, לקח את הסברה מתוך מה שהוא סובר כאן בדעת רבי מאיר. אמר רבא, לא צריך לפרש את הוויכוח כמו הסברה, אם זה רבא, כמו הסברה שאני אמרתי, שאינה לשחיטה אלא בסוף. לא, לעולם כסברי אחרים ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. אפשר לומר שרבי מאיר סובב אפילו כמו דעתו של אביי, שבשעת שחיטה יש מספיק זמן, כל זמן ששוחטים את שתי הסימנים, את הצינור של הנשימה, את הקנה, את הצינור של האכילה, של הוושת, עד כל זמן ששוחטים, עד שמסיימים לשחוט את רוב הסימנים האלה, רוב השתי הסימנים, יש זמן לכל הכוונות. אם אתה מכיר כוונות נוספות, אולי של הרשש, אולי לא יודע של מי, אתה יכול גם את כל זה לכוון. אבל ואם כן נשאלת השאלה, אז למה משנה הסדר הרעלים קודם או למולים קודם, מה זה משנה? הכה במה הסכינן, כגון שגמר בליבו לתרוויו, בין למולים בין להרעלים. פה יש שילוב של הכוונה עם האמירה. דרך אגב, מפה לומדים רש"י ותוספות, שתמיד כשאומרים, כל מסכת זבחים אגב, כל מסכת מנחות, תמיד כשמדברים על כוונה, שוחט לשם זה, שוחט לשם משהו אחר, הכוונה שהוא אומר בפה. הכוונה היא דבר שהוא אומר בפה. כי פה אנחנו רואים שיש את הכוונה בלב, ויש את מה שהוא אומר בפה. ויש פה ויכוח, האם אנחנו צריכים שמה שהכוונה, האם הכוונה קובעת, או רק מה שהוא אומר בפה זה מה שקובע. גמר בליבו, כשהביאו לשוחט, בוא נאמר, מן הסתם, בשביל הסדר הטוב, בדרך כלל מי שהיה שוחט את הקורבן פסח, כנראה זה היה כהן. הכהן, כשהוא בא לשחוט את הקורבן פסח, והוא אומר, תגיד, בשביל מי זה? הוא אומר, זה בשביל משפחת כהן, משפחת לוי, משפחת ישראל, היא לא משנה בשביל מי. אנחנו עושים חבורה, יש בינינו נימולים, יש בינינו גם כן כאלה שהם ערלים, הם לא יזכו לאכול מהבשר של קורבן פסח, אבל הם גם כן נמנו על החבורה הזאת. יפה, מאוד טוב, אז הוא עכשיו בלב מתכוון לשחוט בשביל כל המנויים, בשביל כל החבורה, גם הערלים וגם הנימולים. בשביל זה הוא בא לשחוט. אבל בסוף, בפה, מה הוא אומר? הוציא בפיו לערלים. הרני שוחט לשם הערלים, כבר נגמר השחיטה. הסכין הייתה חדה מאוד, טק, כבר כל הכבש כבר שחוט. הוא לא הספיק לומר שזה גם למולים, עד שנגמרה כל השחיטה באמירה שלו שהוא אמר לשם הערלים. יש כאן סתירה בין מה שהוא התכוון לומר, בין המחשבה שלו, שהוא התכוון גם לערלים וגם למולים, לבין מה שהוא אמר בפועל בזמן השחיטה עצמה, רק לערלים. פה יש ויכוח, והפליגי. דרבי מאיר סבר, בבינן, פי וליבו שווים. אני לא מתחשב בלב במה שהוא התכוון. אני מחשב במה שהוא אמר. הכהן, כשהוא שחט את הקורבן פסח, מה הוא אמר? שהוא שוחט לשם אלה שהם ערלים? הקורבן פסח הזה פסול. לכו תביאו קורבן פסח חדש. מילה אחת מה שיכולה לעשות. כוח של מילה. ורבנן סברי, ודאי פי וליבו צריך שיהיו שווים. בינם פי וליבו שווים. כיוון שהוא רצה לומר גם לערלים וגם למולים. גם לנימולים הוא התכוון לשחוט בשביל כל המנויים על הקורבן פסח הזה. אז מכיוון שהכוונה הייתה גם למולים, אפילו שהאמירה שהוא אמר בפה הייתה רק לערלים, בכל זאת הקורבן הזה יהיה כשר. מכאן יש מפרשים שרוצים להוכיח שרבה פסק את ההלכה שלו לגבי אותו אדם שמכר את הנכסים בשביל לעלות לארץ ישראל. אבל זה רק הייתה בכוונתו לעלות לארץ ישראל. הוא לא אמר כשהוא מכר את הנכסים שהוא מוכר בגלל שהוא רוצה לעלות לארץ ישראל. ובסוף כשמחמת אונס הוא לא יכל לעלות לארץ, זה בא לחזור בו, אמר לו רבה, מה שהכוונות שלך היו שבשביל זה מכרת את הנכסים, זה לא מה שקובע. מה שקובע זה שאתה אמרת שאתה רוצה למכור, לא אמרת שהסיבה היא כדי לעלות לארץ, לכן המחירה שלך היא מחירה, אתה לא יכול לחזור בך. רוצים לומר שרבה לקח את הפסק ההלכה שלו, כי הוא לפי דעתו, זו דעתו של רבי מאיר, והוא רצה לסבור כמו דעתו של רבי מאיר. טוב. בכל אופן, הגמרא דוחה את זה. כסבר רבי מאיר, לא בעינן פי וליבו שווים? וכי לפי דעתו של רבי מאיר, אם אדם יש לו כוונה, אבל בסופו של דבר הוא לא ביטא בשפתיו את הכוונה שלו, אז אנחנו לא נלך אחרי הכוונה, אלא רק אחרי מה שהוא אמר בשפתיים? ורמין הוא, יש לי סתירה לזה ממשנה. משנה אומרת, אדם בא להפריש תרומות ומעשרות, הוא עוד לא הפריש תרומה. המתכוון לומר תרומה, הוא בא לקח חלק מהפירות, הוא בא לומר, הרי זה תרומה, והתבלבל ואמר במקום זה, הרי זה מעשר. או שהוא בא להפריש מעשר, והוא התבלבל במקום לומר, הרי זה מעשר, אמר, הרי זה תרומה. זה לגבי תרומות ומעשרות. או אדם התכוון לנדור נדר. אדם יכול בפה שלו, לאסור על עצמו, להוסיף על עצמו איסורים חדשים. התורה יש תרי"ג מצוות, הוא בא להוסיף עוד מצווה. איך? על ידי שהוא נודר נדר, שהוא לא נכנס לבית פלוני. הוא נודר נדר שהוא לא נכנס לבית פלוני, נאסר עליו להיכנס לבית פלוני. עכשיו, בן אדם מתכוון לא להיכנס לרחוב, נאמר, האלמוגים בניין מספר אחד. ובטעות הוא אמר שהוא נודר שהוא לא ייכנס לרחוב האלמוגים בניין מספר 2. הוא התבלבל. הכוונה הייתה למספר 1, והדיבור היה למספר 2. זה היה בלבול שהוא התבלבל בין שתי הדברים. הוא אמר, איני נכנס לבית זה, הוא התכוון לומר, איני נכנס לבית זה, לאלמוגים 1 למשל, ובסוף הוא אמר בטעות, איני נכנס לבית זה, איני נכנס לאלמוגים 2. או, מקרה שלישי, אדם מתכוון לומר, הוא מאוד מאוד כועס על בן אדם מסוים. והוא התכוון לנדון נדר שהוא יותר לא נהנה מהאדם הזה, מראובן. שאיני נהנה לזה. זה מה שהתכוון לומר, הוא לא אמר, הוא התכוון לומר. ובטעות יצא לו מהפה שאיני נהנה לזה, לשמעון. ההלכה היא, לא אמר כלום. האמירה בטלה. עד שיהיו פיו וליבו שווים. עכשיו, לא כתוב כאן מי אומר את דברי המשנה, אבל אנחנו מכירים. כלל, סתם משנה, כשאתה רואה שנאמרה הלכה במשנה, לא כתוב פה מי אומר את ההלכה הזאת, דע לך כלל, זה רבי מאיר. אז את הסתם משנה הזה אומר רבי מאיר, והוא אומר שהכוונה כן פועלת. אלא, אמר רבי, צריך להעמיד, מה שהברייתא פה אומרת, בדעת אחרים, דעת רבי מאיר, שיש משמעות מה שוחט שחט את הקורבן פסח אמר קודם. האם הוא שוחט, אמר קודם שהוא שוחט לשם אלה שנימולו, או שהוא אומר קודם שהוא שוחט לשם אלה שערלים. ההבדל הוא כזה. רישא, המקרה הראשון, שהוא אמר הרי אני שוחט את הקורבן פסח לשם אלה שנימולו, ולשם אלה שהם עדיין, שהם לא נימולו, שהם ערלים, אז האחרים, רבי מאיר אומר שזה כשר. אתה יודע למה? דאמר, מדובר פה שהוא אמר, הרי אנחנו יודעים שבשביל שהשחיטה תהיה שחיטה, צריך לשחוט רוב שני סימנים. כמו שכבר אמרנו קודם, איזה שני סימנים? זה הצינור של הקנה, של הנשימה, והצינור של הוושת, של האכילה והשתייה. עד ששוחטים את רוב שתי הסימנים האלה, זה לא נקרא עדיין שחיטה. שחיטה זה עד ששוחטים את רוב שני הסימנים האלה. עכשיו, כאן מדובר, דאמר, בזמן סימן ראשון, הוא אמר, סימן ראשון אני שוחט לשם אלה שהם מולים. וסימן שני, נאמר, הסימן הראשון היה הקנה, אז הקנה יהיה לשם מולים, והוושת יהיה לשם ערלים, אף לשם ערלים. לא רק לשם ערלים, אלא אף לשם ערלים. זאת אומרת, הסימן השני הוא גם לנימולים וגם לערלים. ובסימן שני, נמי, פתיחי, הכוונה מעורבים, מעורבים וגם מולים. שחיטת הסימן הראשון היה רק לנימולים. ובסימן השני שהוא שחט, זה היה גם לנימולים. גם לערלים וגם לנימולים. זאת אומרת, יוצא גם הסימן הראשון וגם הסימן השני, היה פה כוונה לשם נימולים, כוונה טובה. לכן זה יהיה כשר. לעומת זאת, כשהוא מקדים לערלים לפני לנימולים, צריך לפרש מה הכוונה. לא סתם שהוא אמר, הרי נשוחט לערלים ולנימולים, אלא. הוא אמר ככה, דאמר, הרי נשוחט, סימן ראשון לשם ערלים, וסימן שני לשם מולים. לשם נימולים. אז ככה, בסימן ראשון, הלא פתיחי במולים, לא מעורב בזה גם נימולים. הסימן הראשון שהוא שחט היה רק לשם ערלים. עכשיו, יוצא אם כן, שבסימן הראשון, יש פה סימן שלם, נאמר כל הקנה הוא שחט רק לשם ערלים. הרי בשביל להתיר את הקורבן צריך לשחוט שתי סימנים. הסימן אחד הוא חצי מתיר את השחיטה. כאן חצי מתיר היה הכוונה מחשבה לא טובה, מחשבה פוסלת לשם ערלים, בסימן הראשון. רבי מאיר שפוסל את השחיטה הזאת, הולך לטעמי, לפי שיטתו דאמר, מפגלין בחצי מתיר. זאת אומרת, אם יש כאן כוונה פוסלת על אחד מהסימנים, מתוך השניים, שזה חצי מתיר, ששני הסימנים זה מתיר שלם, זה כבר יהיה פיגול. כמובן, אם מדובר במחשבת פיגול, לא נכנס כרגע להבדל בין סוגי הכוונות שפוסלות, אבל בכל אופן, אם יש פה כוונה פוסלת על אחד מהסימנים, אז זה כבר, הקורבן הזה פסול. כמובן שפיגול זה רק בסוג כוונה פסולה מסוימת, כמובן. יש הרבה, כמה כוונות פסולות. יכול להיות שבן אדם שוחט, פסח לשם שלמים, זה כוונה פסולה. אבל זה לא פיגול. זה פוסל את הקורבן, אבל הקורבן לא יהיה פיגול. זה יכול להיות שהוא שוחט פסח על מנת שהוא יאכל מחוץ לירושלים, מחוץ למקומו. זה גם מחשבה שפוסלת את הקורבן. אבל זה גם לא פיגול. מחשבת פיגול זה מחשבה מאוד מסוימת. כששוחטים על מנת שהקורבן פסח יאכל, אחרי הזמן שהתורה הקציבה לאכילתו. התורה אומרת שהוא יאכל בליל הסדר. הכהן שחט על מנת שהקורבן פסח יאכל אחרי זמנו. אז הקורבן הופך להיות פיגול. בכל אופן זה לא כל כך בשביל הנקודה של חצי מתיר, אז הנקודה שאם זה מחשבת חוץ לזמנו, או מחשבת לערלים ולמולים, זה לא כל כך משנה. הנקודה היא פה, גם אם רק על סימן אחד הייתה כאן כוונה פסולה, שהוא שחט את הסימן הזה לשם הרעילים, זה לפי דעתו של רבי מאיר, כבר פוסל את כל הקורבן. ורבנן, שהם במשנה אומרים, לא משנה לי מה הייתה הכוונה הראשונה לשם הרעילים ואחרי זה נימולים, או לשם נימולים ואחרי זה לשם הרעילים, זה לא משנה הסדר. כי לפי דעתם, הרי מדובר פה כמו שאמרנו, שהוא אמר סימן אחד להרעילים, סימן אחד לנימולים. בסדר? הרי בשביל שהקורבן יהיה כשר צריך לשחוט את שתי הסימנים, או רוב שתי סימנים. אין מפגלים בחצי מתיר, זה שעל סימן אחד הוא חשב לשם הרעילים, הקורבן הזה לא יהיה פסול. לכן הם מכשירים בין אם קודם חשב לשם הרעילים, ובין אם קודם חשב לשם נימולים. התורה כותבת, לא תשחט על חמץ דם זבחי. התורה אומרת שכשבאים להקריב בערב פסח קורבן פסח, צריך כבר להיות אחרי שסיימנו עם ביור חמץ. כמו שאנחנו רואים במסכת שלנו, שהארבעה פרקים הראשונים עוסקים דבר ראשון בביור חמץ. אחרי שסיימנו עם ביור חמץ, מתחילים עם הפרק החמישי, ענייני קורבן פסח. קודם תסיים עם ביור החמץ, אחרי זה נדבר איתך על קורבן פסח. לא תשחט על חמץ דם זבחי את הקורבן פסח. ועל זה דנה המשנה ומביאה שלוש דעות. האם נאמר רק על קורבן פסח, או שזה נאמר גם על שאר הקורבנות, ומה קורה לגבי חג הפסח עצמו, לגבי קורבנות, כמו שמיד נראה. דעה ראשונה, השוחט את הפסח בי"ד בניסן, אחרי חצות, על החמץ. הכוונה שיש ברשותו חמץ, הוא לא בייר עדיין את החמץ. עובר בלא תעשה. לא תשחט על חמץ דם זבחי. זה דעת התנא הראשון במשנה. דעה שנייה, רבי יהודה אומר, אני מסכים עם התנא הראשון, אבל אני מוסיף עוד דבר, שלפי התנא הראשון הוא לא מסכים עם זה. לפי דעתי, אף התמיד, כשבאים ושוחטים את התמיד, יש הרי כל יום בבית מקדש שתי תמידים שמקריבים, כבש אחד תמיד של שחר, תעשה בבוקר, ואת הכבש השני זה תמיד שבין הארבעים. קורבן פסח מקריבים אחרי תמיד שבין הארבעים. גם קורבן תמיד של בין ארבעים צריך להקריב אחרי שסיימו לבאר את כל החמץ. ואם מקריבים תמיד של בין הארבעים כשעדיין יש חמץ, גם כן עוברים על המצוות לא תעשה, לא תשחט על חמץ, דם זבחי. אם כן, שתי הדעות הראשונות נחלקו, האם השוחט קורבן תמיד של בין הארבעים של ערב פסח ויש ברשותו חמץ, עובר בלא תעשה או לא עובר בלא תעשה? שניהם מסכימים שאם הוא שוחט קורבן פסח ויש ברשותו חמץ, הוא עובר בלא תעשה. דעה שלישית, רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון אומר, לפי דעתו, הסברה שלו, לפני שניגש לכל הפרטים, הכלל של דבריו של רבי שמעון, קורבן, ככה, בערב פסח, רק אם שוחטים קורבן פסח, ויש ברשותו של האדם חמץ, הוא עובר בלא תעשה. אבל אם הוא שוחט קורבנות אחרים בערב פסח, ויש ברשותו חמץ, הוא לא עובר בלא תעשה הזה. אבל בחג הפסח עצמו, ובכל המועד פסח, שמה זה הפוך. אם הוא שוחט קורבן פסח, ויש ברשותו חמץ, הוא לא עובר בלא תעשה. אם הוא שוחט שאר קורבנות, שלמים, עולה, לא משנה מה, אז אם יש ברשותו חמץ, הוא עובר. מאוד מעניין. ונראה איך שהוא מסדר את זה בתוך המשנה. רבי שמעון אומר, אדם שוחט קורבן הפסח בזמנו, ב-14 בניסן, אם יש ברשותו חמץ, הוא שחט את הקורבן פסח כראוי, לשמו חייב, הוא עובר, לא תשחט על חמץ, דם זבחי. אבל אם הוא שוחט את הקורבן פסח, אבל הוא שוחט את זה בצורה פסולה, שלא לשמו, הוא שוחט פסח לשם שלמים, אז זה לא נחשב שהוא שחט את קורבן פסח. רבי שמעון סובר, שחיטה שאינה ראויה, לא שמה שחיטה. אם הקורבן פסול, זה לא נקרא שהוא שחט, זה לא נקרא לא תזבח, זה לא נקרא לא תשחט על חמץ, הוא לא שחט. זה שחיטה שאינה ראויה, לפי רבי שמעון זה לא נקרא שחיטה. אז מכיוון שאדם שוחט קורבן פסח שלא לשם פסח, בערב פסח הקורבן יהיה פסול. אז זה לא נקרא שהוא שחט זבחי, לכן הוא יהיה פטור. ושאר כל הזבחים, אם אדם שחט בערב פסח קורבנות אחרים, ויש ברשותו חמץ, כוונה כמובן ערב פסח אחרי חצות, אז זה לא משנה אם הוא שחט לשמן או שלא לשמן. בין אם הוא שחט לשמן, שאז הקורבן יהיה כשר, ובין אם הוא שחט שלא לשמן, בכל מקרה הוא יהיה פטור. ככה רבי שמעון דורש, אנחנו מראה תאריך, מאיפה לוקח את השיטה שלו. עד כאן דיברנו על ערב פסח, ונסכם כמו שאמרנו בהתחלה, לפי דעתו, ערב פסח, רק אם שחטו קורבן פסח, והקורבן פסח הזה כשר, זה שחטה ראויה, רק אז עוברים על הלא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי. אבל אם הוא שוחט שאר קורבנות בערב פסח ויש בשוטו חמץ, הוא לא עובר על הלא תעשה הזה. לעומת זאת, ובמועד, אם הוא שחט בתוך החג קורבנות, אז זה בדיוק הפוך. אם הוא שחט קורבן פסח, והוא שחט את זה לשמו, אדם שוחט קורבן פסח שלא בזמנו, הרי הכלל הוא כזה, קורבן פסח, בי"ד בניסן, הוא קורבן פסח, ואם שוחטים אותו לשמו הוא יהיה כשר. שאר ימות השנה הוא נחשב כמו קורבן שלמים. אם שוחטים אותו לשם פסח הוא פסול, אם שוחטים אותו לשם שלמים הוא יהיה כשר. אז לכן, אם שוחטים אותו לשמו, קורבן פסח, באמצע החג, שזה לא זמנו, זמנו זה בערב החג, אז זה שחיטה שאינה ראויה, הוא יהיה פטור. אבל אם הוא שחט את הקורבן פסח שלא לשמו, הוא שחט את הקורבן פסח לשם שלמים, אז אם כן, זה קורבן שלמים. זה כמו כל שלמים שאדם שוחט בתוך החג, אז הוא יהיה חייב. וכן, שאר כל הזבחים, בין אם הוא שחט אותם לשמם, שאז הם כשרים, ובין אם הוא שחט אותם שלא לשמם, שגם אז הם יהיו כשרים, כשרים. כמו שהמשנה הראשונה במסכת זבחים אומרת, כל הזבחים שנשחטו שלא לשמם, כשרים. אז לכן הוא יהיה חייב. כמובן, חוץ ממקרה אחד, שגם המשנה בעצמה מציינת את זה בתחילת זבחים, חוץ מן החטאת בכל זמן, חטאת ששחטה שלא לשמה, אם הוא שחט קורבן חטאת שלא לשמה, אז הקורבן הזה פסול, אז לכן זה לא נקרא שחיטה ראויה, אז הוא יהיה פטור. אם כן, יוצא שיש כאן שלוש דעות במשנה. איזה קורבנות חייבים עליהם, על המצוות לא תעשה של לא תשחט על חמץ דם זבחי. לפי דעת התנא הראשון, רק קורבן פסח בזמנו. לפי דעת רבי יהודה, גם קורבן תמיד של בין הארבעים. לפי דעתו של רבי שמעון, ערב פסח, בזמנו של קורבן הפסח, חייבים רק אם שחטו קורבן פסח ויצאו בזה ידי, והקורבן הזה כשר. דיינו ששחטו את הקורבן פסח לשמו. ואם מדובר פה על שאר ימי החג של פסח, אז אם שחטו קורבן פסח לשמו, זה יהיה פסול, כי, ולכן זה, הוא לא יעבור על מצוות לא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי, כי פסח באמצע החג, אם שחטו אותו לשמו, הוא פסול. אבל אם שחטו קורבן פסח שלא לשם פסח, אלא לשם שלמים, שאז הקורבן פסח הופך להיות שלמים, או שאר קורבנות, אם שוחטים אותם בזמן שהם קשרים, בפסח עצמו, אז חייבים עליהם, כי זה שחיטה ראויה, מצוות לא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי, כמובן, חוץ מקורבן חטאת, שאם שוחטים אותו שלא לשמו הוא פסול, אז זה גם כן לא נקרא שחיטה ראויה, והרי רבי שמעון סובר שחיטה שאינה ראויה, לא נקראת שחיטה, זה לא נקרא לא תשחט על חמץ, הוא לא שחט. אז לכן הוא יהיה פטור בקורבן חטאת, אם החטאת היא פסולה. אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם אינו חייב, שבאים ושוחטים קורבן פסח, או באים ושוחטים קורבן שחייבים עליו, אבל לא תשחט על חמץ דם זבחי, אינו חייב עד שיהיה החמץ שייך או לזה ששוחט את הקורבן פסח, או לזה שזורק את הדם של הקורבן פסח, יש לו חמץ, הוא שוחט או זורק את הדם של הקורבן פסח ויש לו חמץ, אז הוא עובר על לא תשחט על חמץ דם זבחי, או שיש חמץ לאחד מבני החבורה של הקורבן פסח הזה ששוחטים עכשיו או שזורקים את דמו עכשיו. אבל אם יש חמץ בתוך העזרה, בי"ד בניסן אחרי חצות, ממש ליד הקורבן פסח, אבל הוא לא שייך לא לשוחט, לא לזורק ולא לאחד מבני החבורה, גם אם נצייר דוגמה קיצונית, כן? שיש כאן, שמים את החמץ, שמים פיטה, לחם, לחמנייה, על הקורבן פסח. עליו. אבל זה לא שייך לא לשוחט, לא לזורק, לא לאחד מבני החבורה, אלא זה שייך למישהו אחר. לא עוברים על השחיטה של הקורבן פסח הזה, משום לא תשחט על חמץ דם זבחי. עוד דבר, הוא מוסיף, רבי שמעון בן לקיש, ועד שיהי החמץ עמו בעזרה. אם באדם יש לו בבית חמץ, ועכשיו הוא בא ומקריב קורבן פסח בעזרה, הוא לא חייב בלא תעשה. רק אם זה גם של אחד, או זה ששחט, או זה שזורק, או אחד מבני החבורה, וזה נמצא פה, ככה סובר רבי שמעון בן לקיש, רק אז הוא יהיה חייב. רבי יוחנן אמר, אף על פי שאין אמו בעזרה, גם כן הוא יהיה חייב. רבי יוחנן סובר, שעצם זה שיש בביתו, ברשותו, חמץ, והוא עכשיו בא ושוחט, או זורק, או שהוא חלק מחבורה ששוחטים בשבילהם קורבן פסח, הוא יהיה חייב על המצוות לא תעשה. נשאלת השאלה, מה הוויכוח פה בין רבי שמעון בן לקיש לבין רבי יוחנן, האם החמץ צריך להיות דווקא פה בעזרה, ורק אז יהיו חייבים ששוחטים קורבן פסח כשיש חמץ, או שגם אם החמץ נמצא ברשותו במקום אחר, גם אז יהיו חייבים. אי לימה, אולי הוויכוח שלהם, התורה אומרת לא תשחט על חמץ דם זבחי. מה זה על? הכוונה כמו ועליו מתה ראובן, כמו שרש"י מביא דוגמה, דהיינו לידו, האם על הכוונה לידו? לא תשחט על חמץ, ליד חמץ דם זבחי. בסמוך, בזה כמפלגת, רבי שמעון בן לקיש סבר, כן? לא תשחט על חמץ דם זבחי, הכוונה שליד החמץ אל תשחט את הקורבן פסח. רבי יוחנן סבר, לא בעינן על בסמוך, לא צריך שזה דווקא סמוך, אלא שלא יהיה חמץ ברשותו של השוחט, של הזורק או של אחד מבני החבורה. שאת השאלה בסדר. בוא נגיד שבזה הוויכוח ביניהם. יש ביניהם כזה ויכוח באמת, אבל למה הם צריכים להביא את המחלוקת שלהם כאן לעניין קורבן פסח? והפליגו באחד הזימנה. יש לו ויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון בן לקיש, האם כשכתוב על הכוונה שזה צריך להיות סמוך, ממש בתוך העזרה, או שכשכתוב על זה לא בדווקא כשזה סמוך. איפה הוויכוח שיש ביניהם? דתנן, השוחט קורבן תודה. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים ונפלאות, אבל יש לפעמים שאנחנו גם רואים את זה. הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים בלי שאנחנו נרגיש אפילו. בתוך הטבע, בתוך ההלם. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים גלויים. אדם היה חולה, איך זה נקרא היום, מורדם, מונשם, שהשם ישמרנו. והנה יום אחד צריך לנשום בכוחות עצמו, הוא נהיה בריא, ממש. מרגיש קיבל את החיים שלו במתנה, היה חולה והתרפא. רוצה להודות לקדוש ברוך הוא, חייב להודות לקדוש ברוך הוא. אז היום אומרים הגומל, יש עושים סעודת תודיה, או אדם שהיה בבית האסורים והשתחרר, אדם עבר את, את הים הגדול, עוברי מדבריות, ארבעה צריכים להודות לקדוש ברוך הוא. אז היו מביאים קורבן תודה. קורבן תודה, היו מביאים את הקורבן, ובנוסף מביאים 40 לחמים. לחמי תודה. אתה בא לעשות סעודת תודיה? תכבד את הסועדים עם בשר משובח, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית, שזה מקורבן תודה. בנוסף, הם צריכים גם לטול ידיים. מביא להם 40 לחמים. לחמי תודה. עכשיו, 40 לחמי תודה יש להם קדושה גם כן, כמו קורבן. בשביל שהם יתקדשו, הפסוק אומר שצריך שיהיה על הלחם. צריך לשחוט את הקורבן תודה על הלחם. השאלה אם על הלחם הכוונה שהלחמי תודה צריכים להיות סמוכים בתוך העזרה בשביל שהם יתקדשו להיות לחמי תודה, או שגם הם נמצאים מחוץ לחומה, הם מתקדשים להיות לחמי תודה. יש להם קדושה של קודשים. זה הוויכוח. השוחט קורבן תודה לפנים, כדת וכדין. הוא שוחט את הקורבן תודה בתוך העזרה. ולחמה חוץ לחומה. הלחמי תודה זה לא בפנים, זה לא בתוך העזרה, אלא זה חוץ לחומה. תכף נראה מה זה הכוונה פה חומה. האם הכוונה חוץ לחומה של העזרה או חוץ לחומה של ירושלים? לא קדש הלחם. הלחמי תודה לא מתקדשים. מה היא חוץ לחומה? יש בזה שתי דעות. רבי יוחנן אמר חוץ לחומת בית פגי, שזה מחוץ לירושלים. אבל אם זה היה בתוך ירושלים, אפילו אם זה לא בתוך העזרה, מתקדש הלחם. רואים שלפי דעתו של רבי יוחנן, כשכתוב על, ששוחטים על הלחם את הקורבן תודה, שעל לא הכוונה דווקא בסמוך, שזה צריך להיות דווקא בתוך העזרה, אלא עיקר שזה בתוך ירושלים, שזה המקום ששם נאכלים הלחמי תודה. הרי קורבן תודה ולחמי תודה צריכים לאכל בתוך ירושלים. אז אתה לא יכול לקדש לחמי תודה שנמצאים עכשיו מחוץ לירושלים. אם הם מתקדשים, הם צריכים להיות לפחות בתוך המקום ששם הם נאכלים. אז אומר רבי יוחנן, כשכתוב על הלחמים, זה לא חייב להיות שאתה שוחט את הקורבן תודה, צריך שמשחטו על הלחמים. לא הכוונה שצריך להיות ממש בתוך העזרה. הכוונה בתוך המקום ששם הם יאכלו הלחמי תודה והקורבן תודה, הכוונה בתוך ירושלים. לא צריך שיהיה על בסמוך. אבל אם הם מחוץ לחומת העזרה, זה לא משמעותי. קדיש, הלחם מתקדש. ולא בעינן על בסמוק. כשכתוב והקריב על זבח התודה חלות, שזה לומדים פה שצריך שהחלות יהיו, על זבח התודה צריכים שיהיו החלות יהיו, לא חייב להיות שזה דווקא בסמוק. אבל שמעון בלקיש אמר, אפילו חוץ לחומת עזרה, אם הלחמי תודה היו בירושלים, בתוך החומה, בתוך בית פאגי, אבל זה לא היה בתוך העזרה, כבר לא קדיש הלחם. על מה? רואים מפה שלפי דעתו של רבי שמעון, לא בעינן, רואים שכן בעינן, על בסמוך, רואים שלפי דעתו, שכתוב על, כמו כאן, והקריב על זבח התודה, חלות, החלות צריכים להיות על זבח התודה, צריכים להיות סמוכים לזבח התודה, איפה? בתוך העזרה. אם כן, שלמצ... אם בעצם, אתה רוצה לומר לי שרבי יוחנן ורבי שמעון מלקיש, שהוויכוח שלהם, שבן אדם בא מקריב קורבן פסח ויש לו חמץ, כתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי. אז השאלה היא, יש ויכוח ביניהם, האם בשביל שהוא יעבור על הלות, תעשה צריך שהחמץ יהיה בתוך העזרה, או גם אם זה לא בתוך העזרה הוא עובר, אם הוויכוח שלהם זה אם אומרים שכשכתוב לא תשחט על חמץ, הכוונה על בסמוך, או שלא אומרים שזה הכוונה בסמוך, זה הוויכוח בין רבי שמעון לבין רבי יוחנן, רבי שמעון מלקיש ורבי יוחנן, הם לא צריכים בכלל להגיד את זה, אנחנו כבר מכירים את הדעות שלהם. היינו לבד מבינים שהם חולקים פה לעניין קורבן פסח, אם שוחטים חמץ כשיש חמץ, האם זה דווקא כשיש חמץ בעזרה עוברים על הלא תעשה, או גם כשזה לא נמצא בעזרה עוברים על הלא תעשה. אם זה הוויכוח ביניהם, הם לא צריכים לחזור על זה פה לעניין חמץ, כבר הם נחלקו על זה פעם. אלא, במה פה הם נחלקו מחלוקת חדשה? בזה שאתה רואה שהם... הרי הגמרא לא תביא סתם מחלוקת. בדרך כלל כשמביאים מחלוקת, הכוונה שיש פה איזשהו חידוש, שלא ידענו שהם נחלקו, רק במקרה הזה הם נחלקו במקרה מסוים. יש פה איזה מקרה מסוים שהם נחלקו פעם נוספת. במה הם נחלקו פה מחלוקת חדשה? מה אתה אומר? בהתראת ספק? כשאתה רואה בן אדם שהוא חלילה וחס עובר על מצוות השם, אז אתה צריך להתרות בו. אתה עובר על מצוות השם. ואז אם הוא בכל זאת עבר על ההתראה והוא עבר על המצווה, אז אם יש איזה עונש על מה שהוא עשה, הוא יהיה חייב. אבל אם לא יתרו בו, הוא פטור מעונש, בכל אופן בדיני אדם. עכשיו כאן, כשאתה רואה בן אדם שעובר על מצווה, אז אתה יכול להתרות בו. אבל אם יש לך בן אדם, אתה בא ואתה מטרה בו, תיזהר, תשמר, יש לך חמץ, אל תשחט קורבן פסח. הוא אומר לך, מה אתה צועק? אתה מוכן להירגע? אתה רוצה אולי כוס מים? מה אתה מתרגז עכשיו? לא התרגזתי, אבל מה... תשמע, קודם כל, מי אמר לך שיש לי חמץ? יש לי חמץ? אומר, מה ברוש מי אמר? אני ראיתי, כשאתה יצאת מהבית, ראיתי לחמניה על החלון אצלך בבית. אז אני מטרה בך, אל תשחט עכשיו קורבן פסח. לא תשחט על חמץ דם זבחי. אומר לו, מי אמר לך שהלחמניה עדיין שם? אתה לא מכיר את המשפחה שלי. אם הם רואים את הלחמניה ישר לתוך השריפה, הם שורפים את זה בשריפת חמץ, מה איתך? אולי כבר שרפו את הלחמניה הזאת. אומר, אתה יודע מה, אתה צודק? לא חשבתי על זה. אז אתה מטרה בי התראת ספק, זה לא נקרא שהתראית? אז זה הוויכוח. אולי זה כן נקרא שהוא התראה. מה פרוש? מה זה משנה? אני אומר לך שאני ראיתי לחמניה שם. יכול להיות שזה עדיין שם. אז אתה, דבר ראשון, אל תשחט עכשיו קורבן פסח, תרים טלפון הביתה, לא בטוח שמותר לך פלאפון לבית המקדש, אבל לו יצויר, ותברר האם הם ביערו את הלחמניה הזאת. או שאתה יודע מה, תעזוב עכשיו. יש הרי, תכף אנחנו נראה בדף הבא, שיש שלוש כיתות ששוחטים את הקורבן פסח. לא חייבים לשחוט, אתה לא חייב עכשיו. לך הביתה, תבדוק שביערו את החמץ הזה, ואז תחזור לפה, תקריב קורבן פסח, כדת וכדין. אתה מבין, יכול להיות שאפילו שזה ספק, ההתראה הזאת נקראת התראה. אתה לא תשחט קורבן פסח, אם יש פה ספק, אולי יש לך חמץ בבית. אולי נאמר שזה הוויכוח בין ריש לקיש לבין רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר, התראת ספק, זה נקרא התראה. לכן, גם אם החמץ לא נמצא פה בעזרה, אם שוחטים על חמץ, קורבן פסח, עוברים בלא תעשה. אפילו שמאדם שמטרה בך, אולי יכול להיות שיש לך חמץ בבית, יכול להיות שאין לי. בכל זאת, עוברים על הלא תעשה הזה. לעומת אותו, רבי שמעון מלקיש אומר, תשמע, אם אין פה את החמץ פה מול העיניים שלנו, ואנחנו רואים מפורש שיש פה לבן אדם הזה חמץ, ובאים ושוחטים לו קורבן פסח, ואפשר להתרות בו התראת ודאי, כי אנחנו יודעים שיש לו פה חמץ, כי זה נמצא פה בתוך העזרה, רק אז זה נקרא התראה. לכן הוא אומר, רק אם החמץ נמצא בעזרה, רק אז חייבים. בהתראת ספק המפלגי, נשאלת השאלה, נו, אז גם בזה כבר יש מחלוקת בין רבי שמעון בין לקיש לבין רבי יוחנן. בענמי הפליגי באחד הזימנה, איפה? להתמר. אדם שאומר, נשבע שבועה. אדם שנשבע שבועה, חייב לקיים אותה, לא יאכל את דברו. שבועה שאוכל כיכר זו היום. נשבע כיכר לחם מסוימת, שאותה הוא יאכל היום. ועבר היום ולא אכלה. הוא עבר על לא תישא את שם השם אלוקיך על השווא. באים לתת לו מלכות. אדם שעובר על מצוות לא תעשה, חייב מלכות. רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, שניהם מסכימים. אמרי תרוויו, אינו לוקה. אתה לא יכול לתת לו מלכות. למה? עובר על לא תעשה. רבי יוחנן אמר, אתה יודע למה אינו לוקה? אני, יש לי אפשרות לבחור אחת מתוך שתי סיבות. סיבה אחת אני לא בוחר בה, וזה רק בסיבה השנייה אני אבחר. מה אני לא בוחר? באיזה סיבה? שזה הצרעת ספק. למה? כשבאדם נשבע שבועה שלא יאכל כיכר זו. שבועה שהוא יאכל כיכר זו, סליחה, שהוא יאכל כיכר זו. הוא נשבע שהוא יאכל את הכיכר הזאת היום. עכשיו, עובר שעה, עוברת שעתיים, בא אליו חבר, אומר לו, אתה לא נשבעת שאתה תאכל כיכר זו היום? אתה חייב לקיים את השבועה שלך. אני מטרה בך, אם לא תקיים את השבועה, חס ושלום מלכות. אבל אדם ממשיך ולא אוכל. כשהוא התרה בו, מה אתה מטרה בי? מה אתה צועק, תגיד? אתה סתם מחפש לצעוק? מי אמר לך שאני לא הולך לאכול את הכיכר הזאת? מה, אני חייב לאכול את זה עכשיו? יש עוד מספיק זמן, עוד היום גדול. אולי אני אוכל את זה עוד מעט? מה אתה מטרה? כשאתה מטרה זה התראה ספק. אתה לא בטוח שבאדם הזה לא הולך לאכול את הכיכר הזאת. התראה ספק. רבי יוחנן אומר, יש לי את האפשרות לבחור בסיבה הזאת, ואני בכוונה לא בוחר בה. כי לפי דעתי, התראה ספק גם נקראת התראה. מה זה משנה אם זה ספק או לא ספק? באדם הזה אומר לו, תשמע, אתה חייב לאכול את הכיכר הזאת. אבל אני יכול לאכול את זה עוד שעה. בסדר, אני מטרה בך. אתה, אל תחכה לרגע האחרון. וגם אם אתה כן מחכה לרגע האחרון, תוודא ב-100% שאתה תאכל את זה בסוף. אם קרה בסוף מצב שכל היום עבר והוא לא אכל את הכיכר, אז הרי יתרו בו. והוא עבר על ההתראה הזאת. אז הוא יחייב מלכות. לכן, זה שהוא פטור ממלכות, זה לא בגלל התראת ספק. כי אם רק בגלל התראת ספק, הוא היה חייב מלכות. הסיבה שהוא יהיה פטור, משום דהב עלי לב שאין בו מעשה. הוא לא עשה פה איזה משהו. מה הוא סך הכל עבר? בזה שהוא לא אכל. נקרא דבר פסיבי. כן, דבר חוסר מעשה. בזה שהוא נמנע מלאכול, הוא עבר על המצוות לא תעשה שלא יאכל דברו. הכלל הוא, כל לב שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. אבל למה הוא לא בחר בסיבה הקודמת? למה רבי יוחנן לא אמר שהסיבה שהוא לא לוקה זה כי זה התראת ספק? כי לפי דעתו, שמה התראה? רבי שמעון מלקיש אמר, אינו לוקה משום דבר, אבל היא התראת ספק. והתראת ספק לא שמה התראה. אבל לב שאין בו מעשה, לפי דעתו של רבי שמעון מלקיש, כן לוקין עליו. אז רואים שיש ויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון מלקיש, האם התראת ספק נקראת התראה או שלא נקראת התראה? אז מה הם צריכים להתווכח כאן לעניין חמץ בפסח? האם החמץ צריך להיות בעזרה כדי שזה יהיה התראת ודאי כשאתה מטרה בבן אדם ששוחטים חמץ על חמץ קורבן פסח ואתה מטרה בו ואתה רואה את החמץ מול העיניים וזה התראת ודאי, או שלא צריך לראות את החמץ מול העיניים כי גם התראת ספק נקראת התראה, שמה הם צריכים לחלוק באותו מחלוקת שהם כבר חלקו בה בעבר. אז הגמרא באמת חוזרת בה. הוויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש פה לעניין האם החמץ כדי שאדם יעבור כששוחט קורבן פסח כשיש לו חמץ, האם זה צריך להיות בעזרה או שאפילו אם זה לא נמצא בעזרה הוא עובר על הלא תעשה, זה לא האם התראה ספק נקראת התראה או לא נקראת התראה, כי בזה באמת רבי יוחנן ורבי שמעון מלקיש כבר נחלקו. כאן המחלוקת שלהם זה במה שאמרנו בהתחלה שהם נחלקו. לעולם הוויכוח שלהם כשכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, האם זה הכוונה בסמוך או לא? בזה כמפלגי. האם כשכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, אתה שומע? כשאתה שוחט קורבן פסח, אל תשחט את זה בסמוך לחמץ. או שלא הכוונה אל תשחט את זה בסמוך לחמץ, אלא אל תשחט כשיש לך חמץ. זה הוויכוח שלהם. האם על הכוונה דווקא בסמוך, שרק אם זה בעזרה החמץ, רק אז הוא עובר על הלא תעשה הזה, או גם אם זה ברשותו לא בעזרה, גם אז הוא עובר על הלאו. עכשיו נשאלת השאלה, הרי כבר יש ויכוח בין רבי יוחנן לבין רבי שמעון בן לקיש, האם כשכתוב על הכוונה בסמוך או לא, אתה יודע איפה, לעניין קורבן תודה, הבן אדם הלך התורה הרי אומרת שמתי ששוחטים את הקורבן תודה, אז מתקדש הלחם, כמו שהתורה אומרת, והקריב על זבח התודה, חלות. על זבח התודה, חלות. אז אמרנו שיש ויכוח בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, כן, רבי שמעון בן לקיש, האם זה צריך להיות הלחם בסמוך, הכוונה בעזרה, או שאפילו אם זה בירושלים ולא בעזרה, זה גם נקרא בסמוך וגם מתקדש הלחם. אז בשמה הם צריכים להביא את אותה מחלוקת, גם לעניין לא תשחט על חמץ דם זבחי, האם החמץ צריך להיות בעזרה בשביל שהבן אדם יעבור על זה שהוא שוחט קורבן פסח, וכשיש לו חמץ ברשותו, או שגם אם זה לא בעזרה הוא עובר, הם כבר נחלקו בזה. אומרת הגמרא, הוא צריך. יש חידוש מיוחד בזה שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים גם לעניין חמץ. האם צריך שהחמץ יהיה בסמוך או לא? דהי פליגו רק לעניין חמץ. אם הוויכוח שלהם היה רק לעניין חמץ ולא לעניין תודה, לחמי תודה, הווה אמינא, והוא, לעניין חמץ, אודיקה אמר רבי יוחנן, זה לא בעינא נל בסמוך. לא צריך, כשהתורה אומרת לא תשחט על חמץ דם זבחי, לא חייב להיות שחמץ יהיה סמוך בעזרה, סמוך לקורבן פסח. אתה יודע למה? משום דאיסור הוא. איסור חמץ זה איסור. זאת אומרת, תורה אומרת, שמע, עכשיו י' בניסן, אחרי חצות, מהתורה אסור שבן אדם יהיה ברשותו חמץ. אסור מהתורה שיהיה לו ברשותו חמץ. מה זה משנה אם זה נמצא בעזרה, או שזה נמצא באנטרטיקה או בשוויץ, לא משנה איפה. אסור ברשותו של יהודי שיהיה חמץ ביהודה בניסן אחרי חצות. כל היחד איתי איתי, בכל מקום שזה נמצא, זה נמצא והוא עובר על האיסור. בשביל זה אומר רבי יוחנן, כשהתורה אומרת, לא תשחט על חמץ דם זבחי, תפתח ראש. לא מתכוונים פה שתביא את החמץ איתך לתוך העזרה. לא באמת. התורה אומרת לך, במילים הכי ברורות שיש, שעד י' ניסן מחצות, כל החמץ צריך להיות מבואר. ואז היא אומרת לך, לא תשחט על חמץ דם זבחי, אל תגזים. כשאתה מגיע כבר לזמן שחיטת קורבן פסח, ודאי שלא יהיה לך חמץ. לא מתכוונים להגיד, אל תביא איתך חמץ לתוך העזרה. לכן, רבי יוחנן אומר, שלא צריך שזה יהיה דווקא על בסמוך. אבל עניין מקדש לחם, לעניין שהלחם מתקדש, נדבר פה על קורבן תודה. וצריך להביא עם זה לחמים שהופכים להיות קדושים כמו הקורבן תודה בעצמה. מתי הקורבן תודה בעצמה מתקדשת בקדושת הגוף, אתה יודע? כששוחטים את הקורבן תודה. אתה מעלה בדעתך שהקורבן תודה יתקדש קדושת הגוף ואי אפשר לאכול אותו כשהוא לא נמצא בעזרה בזמן השחיטה? בוודאי שלא. הרי קורבן תודה שוחטים אותו רק בעזרה ורק אז הוא כשר. אז תביא את הלחמי תודה גם כן. ודאי לא קדיש אלא בפנים. פה מקום של התודה, פה מקריבים את הקורבן תודה, פה מתקדש הבשר בשביל שהוא יהיה ראוי לאכילת קודשים, פה הלחמים גם כן צריכים להתקדש בתוך העזרה. אז בזה ככה הייתי סבור לומר, אימא מודל אל רבי שמעון בן לקיש, דבי נענל בסמוך, צריך שבאמת הלחמים יהיו ממש סמוך בתוך העזרה, כדי שהם יתקדשו, דהי תיגבי קדיש, אם הלחם נמצא בתוך העזרה, הוא מתקדש בקדושת תודה, והיא לא קדיש. ניתן לך דוגמה, מידי דאבה כלי שרת. כלי, זה בדרך כלל איזשהו אמצעי לנוחות של הבן אדם. בבית מקדש יש לה כלים משמעות הרבה יותר גדולה. יכול להיות שאתה מכניס לתוך הכלים האלה מנחה, המנחה השתנתה כי היא נכנסה לתוך הכלי. הפסוק אומר, כל הנוגע בהם יקדש, הוא מתקדש כי הוא נכנס לתוך הכלי שרת. כאן, מה פירוש הוא מתקדש? אי אפשר לבדות אותו יותר לדוגמה, כן? מתקדש קדושת הגוף. אבל בכל אופן, אם אתה לא תכניס את אותו דבר לתוך הכלי שרת, אותו דבר לא יתקדש. אותו דבר גם לחמי תודה, אתה רוצה לקדש אותם? תכניס אותם לתוך העזרה. רק אז הם יתקדשו. ככה הייתי סבור לומר, שאפילו רבי יוחנן, שבדרך כלל סובר שכשכתוב על, זה לא דווקא בסמוך. זה יכול אפילו להיות במרחק. אבל אולי לעניין לחמי תודה, הוא יודע לרבי שמעון בן לקיש שזה חייב כן להיות בתוך העזרה בשביל שהלחמי תודה יתקדשו. כמו שאתה רוצה לקדש בכלי שרת, אתה צריך להיכנס לתוך הכלי שרת. אז כשאתה רוצה לקדש לחמי תודה, אתה צריך להיכנס לתוך העזרה, ככה הייתי סבור לומר. לכן צריכה שרבי יוחנן אומר, לא, גם לחמי תודה לא חייבים להיות בתוך העזרה בשביל שהם יתקדשו. גם הם נמצאים בתוך חומת ירושלים, לא משנה איפה, הם מתקדשים כי לא צריך על בסמוך. אז אולי מספיק שיביאו את המחלוקת רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש רק לעניין לחמי תודה, ואנחנו נבין לבד לעניין קורבן פסח. כמו שלחמי תודה יש ויכוח האם הלחמים מתקדשים רק אם הם בתוך העזרה, או שאפילו אם הם בירושלים הם מתקדשים, כי על שכתוב ושחט את התודה והקריב על זבח התודה חלות, על זבח התודה חלות, יש ויכוח האם זה צריך להיות דווקא בתוך העזרה או שזה יכול להיות בכל ירושלים. אז נגיד שאותו ויכוח גם לעניין שכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, הוויכוח האם החמץ צריך להיות דווקא בעזרה או שיכול, או שבכל מקום שנמצא החמץ חייבים על הלא תעשה הזה. שמה צריך להביא את המחלוקת גם לעניין חמץ? כי יש מינן רק לעניין מקדש לחם הוויכוח שלהם, אבל מין הייתי אומר רק באקה אמר רבי שמעון בן לקיש דבינן על בסמוך. דווקא לעניין לחמי תודה, אתה רוצה שהם יתקדשו בקדושת קורבן תודה? תכניס אותם לתוך העזרה. זה לא מתקדש בשלט רחוק. אתה שוחט פה קורבן תודה ולחמי תודה שנמצאים שם בסוף ירושלים התקדשו. זה לא עובד ככה. כמו שאתה רוצה לקדש בתוך כלי שרת, צריך שזה יהיה בסמור. איתי גבי קדיש, אילו לא קדיש. אם זה נמצא בתוך העזרה, הלחמי תודה בשעת שחיטת הקורבן תודה, אז זה מתקדש. אם לא, לא. אבל עניין חמץ, יכול להיות שמודל לי לרבי יוחנן, יכול להיות שריש לקיש הסכים, יש איסור חמץ, והתורה אומרת, לא תשחט על חמץ דם זבחי. לא מתכוונים לומר שתביא את החמץ איתך, ואז תשחט, אז אתה תעבור על הלא תעשה. לא. אתה צריך קודם לבאר את החמץ, ואז לשחוט קורבן פסח. אפילו אם החמץ לא איתך, הבן אדם עובר על מצוות לא תעשה. אם הוא שוחט חמץ, כי יש ברשותו, אם הוא שוחט פסח, קורבן פסח, אם יש ברשותו חמץ, ככה הייתי סבור לומר. לא בעניין על בסמוך, למה די איסור הוא חמץ, אם יש ברשותו של האדם ביהודה לבנסן אחרי חצות, הוא עובר על איסור, כל אחד די איתי איתי, כל מקום שיש את החמץ, אם הוא ברשותו של היהודי, אז הוא עובר על האיסור של חמץ. אז אם כן הייתי חושב שאין שום הבדל אם הוא הביא את החמץ לעזרה או שהחמץ לא בעזרה, רבי שמעון בן לקיש יסבור שהבן אדם הזה עובר על הלא תעשה כשהוא שוחט פסח כשיש לו עדיין חמץ, לכן צריך, צריך להגיד לא, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, הוויכוח שלהם אומרים על הכוונה דווקא בסמוך, שזה לא דווקא בסמוך, זה גם לעניין לחמי תודה וגם לעניין קורבן פסח ששחטו כשאדם יש לו חמץ. למדנו פשוט שלפי דעתו של רבי ריש לקיש, אם אחד מבני החבורה יש לו חמץ, אחד מבני החבורה, זה בעצם היו המילים הראשונות פה בעמוד הזה, בדף סמרגים על עמוד ב', אם יש לאחד מבני החבורה, חייבים עליו. אם יש חמץ לאחד מבני החבורה שעליו, להם שחטו את הקורבן פסח, בשבילהם שחטו את הקורבן פסח, אם יש להם חמץ, עוברים על המצוות לא תעשה לו תשחט החמץ דם זבחי. אבל מה שהיה ברור לריש לקיש, הגמרא מביאה שרב הושעיה הסתפק בזה. באמיני רב הושעיה מרבי עמי. אם אין לו לשוחט חמץ, כשהוא שוחט את הקורבן פסח, אבל ויש לו לאחד מבני החבורה חמץ, מהו? האם עובר משום לא תשחט על חמץ דם זבחי? אמר לי, מי כתיב לא תשחט על חמצך דם זבחי? זה ששוחט, הוא אסור שיהיה לו חמץ? כתוב, לא תשחט על חמץ כתיב. שלא יהיה חמץ כששוחט את הקורבן פסח. אז רב הושעיה אמר לי, יהיה אחי, אם כתוב שלא יהיה חמץ, אפילו אם יש חמץ לאחד בסוף העולם נמי, יעברו על הלא תעשה הזה, שאסור לשחוט קורבן פסח כשיש עדיין חמץ. אמר לי, אמר קרא, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ומיד אחרי זה מה כתוב? ולא ילין לבוקר חלב, זה והחג הפסח. דורשים ככה, לא תשחט על חמץ, אנך דקאי מעלי משום לא ילין. למה התורה הסמיכה לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבוקר זה וחג הפסח? מה זה לא ילין לבוקר זה וחג הפסח? אני מבקש ממך, יש לך קורבן פסח? ליל הסדר? תאכל את כל הקורבן. תדאג שלא יישאר לבוקר בשר מהקורבן פסח. לא ילין, שלא יעבור על איסור לינה שיישאר כל הלילה הבשר של זבח חג הפסח. מי זה שמצווה לא להלין את הזבח חג הפסח? אלה שהם מחויבים בקורבן הזה, אלה שמביאים את הקורבן. הם אלה שמצווים. אז אלה שמצווים הלא ילין לבוקר זבח חג הפסח, הם גם מצווים ששוחטים את הקורבן, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אמר רב פאפה, שמע חידוש. מי עוד עובר על האיסור לא להלין זה וחג הפסח? לא רק בני החבורה. למה מי עוד? קורבן פסח, הבשר שלו מתחלק לשני חלקים. יש את מה שמקטירים על גבי המזבח, ויש את מה שהבעלים אוכלים. מה שבני החבורה אוכלים בליל הסדר. החלק שמקטירים על גבי המזבח, גם כן חייבים להקטיר אותו עד הבוקר. אסור להלין את הבשר של שמקטירים על גבי המזבח. אז נאמר שאם יש, אם אתה אומר שכל אלה שמצווים לא ילין לבוקר, זה וחג הפסח, הם מצווים גם כן בלא תשחט על חמץ דם זבחי, יש לי פה חידוש. אותו כהן שמקטיר את החלב, הכוונת החלקים שמקטירים על המזבח של הקורבן פסח, גם הוא צריך להקפיד עליו שלא יהיה לו חמץ בזמן של שחיטת אותו קורבן פסח, ואם יש לו חמץ הוא עובר גם על הלא תעשה הזה. זה מה שהוא אומר. אילכך, כהן המקטיר את החלב, אם היה לו חמץ בשעת ההקטרה של הקורבן, עובר בלא תעשה, שלא תשחט על חמץ דם לבחי. למה? הואיל וישנו בכלל הלנת אימורים, כי גם עליו נאמר לא ילין לבוקר זה וחג הפסח. הוא צריך לדאוג שהאימורים שמקטירים על גבי המזבח יוקטרו עד הבוקר, שלא יישארו לבוקר. מביאה הגמרא שבאמת יש ויכוח בין שתי ברייתות, בעצם זה מחלוקת תנאים, האם מקבלים באמת את דבריו של רב פאפה, כי בעצם דבריו של רב פאפה, החידוש הזה, שגם זה שמקטיר את האימורים של הקורבן פסח על גבי המזבח, זה שמקטיר את החלק של הקורבן שמקטירים על המזבח, גם הוא עובר על הלא תעשה של לא תשחט על חמץ, דם זבחים, יש ברשותו חמץ בשעת הקרבת הקורבן פסח, האם זה נכון או לא? יש בעצם מחלוקת בין שתי ברייתות, ודבריו של רב פאפה נאמרו כמו הברייתא הראשונה שהגמרא עכשיו תביא, שבברייתא הזאת כתוב מפורש שגם זה שמקטיר את האימורים, את החלק שמקטירים על גבי המזבח מהקורבן פסח, גם הוא עובר אם יש ברשותו חמץ, הלא תשחט על חמץ דם זבחי. תניא כבתי דרב פאפה, השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה. אי מתי? בזמן שהוא לשוחט, החמץ היה שייך לשוחט ששחט את הקורבן פסח, או לזורק שזרק את הדם של הקורבן פסח, או לאחד מבני החבורה. אם היה אז עוברים, כן? אבל אם היה לאחד בסוף העולם, אין זקוק לו. אבל, ואחד השוחט ואחד הזורק, אם יש ברשותם חמץ, בשעת שחיטת קורבן פסח, חייבים על המצוות לא תעשה הזה שלא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא תשחט על חמץ דם זבחי, כן? אבל כאן הברייתא מוסיפה, ואחד המקטיר, גם אותו כהן, שהולך ומקטיר את הבשר של הקורבן פסח, של האימורים, החלק של הבשר של הקורבן פסח שמקטירים על גבי המזבח, גם אותו כהן שמופקד על החלק שמקטירים על המזבח מהקורבן פסח, להקטיר אותו, גם הוא עובר אם יש ברשותו חמץ בשעת השחיטה. אחד המקטיר גם הוא יהיה חייב. אז אם כן רואים שהברייתא הזאת היא כמו דבריו של רב פאפה. הברייתא מוסיפה, היא מדברת פה עכשיו על קורבן אחר, לא על קורבן פסח. אבל המולק את העוף, אותו כהן שקיבל לידיו חטאת העוף. מה נכנס פה חטאת העוף? אז קודם כל אנחנו מדברים פה אחרי שהקריבו קורבן תמיד של בן הארבעים. שאחרי קורבן תמיד של בן הארבעים אין אפשרות להקריב יותר קורבנות, אלא אם כן זה קורבן פסח. קורבן פסח אפשר להקריבים אחרי קורבן תמיד של בן הארבעים. אבל פה הוא מולק קורבן חטאת, עולת פסח. חטאת העוף, כן? עוף שהפרישו אותה לקורבן חטאת. איך אפשר? הרי אי אפשר להקריב בדרך כלל קורבן חטאת אחרי תמיד שבין ארבעים. כאן אנחנו מדברים על אותו אחד שהוא היה תמה והוא כבר טבל, ורק מה שנשאר לו זה להביא קורבנות בשביל שהוא יהיה מותר לו לאכול. אחרי שהוא הביא את הקורבנות הוא יתאר לגמרי כדי לאכול קורבנות, או כדי להיכנס לבית המקדש. אם הוא צריך להביא חטאת העוף, חטאת העוף כזאת מותר גם אותה למלוק אחרי קורבן תמיד שבין הארבעים. אז המולק את העוף שמחוסר כיפורים בארבעה עשר, אם יש ברשותו חמץ, הוא לא עובר על לא תשחט על חמץ דם זבחי. אינו עובר בלא כלום. טוב, זה ברייתא אחת. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא אחרת. ורמין היא. בברייתא הזאת יהיה כתוב מפורש, לא כמו דבריו של רב פאפה. רב פאפה אמר שגם זה שמקטיר את האימורים על גבי המזבח, האימורים של קורבן פסח, גם הוא עובר על לא תשחט על חמץ דם זבחי, אם יש לו חמץ לשעת שחיטת הקורבן פסח. גם הברייתא השנייה זה לא כתוב. השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה. רבי יהודה אומר, אף השוחט את התמיד של י"ד בניסן בין הארבעים, אם זה על חמץ הוא עובר בלא תשחט על חמץ דם זבחי, כמו שראינו במשנה, את הדעה השנייה של רבי יהודה. אבל אמרו לו חכמים, שזה הדעה של התנא הראשון במשנה, שסוברים שרק על שחיטת קורבן על שחיטת קורבן פסח חייבים לא תשחט על חמץ דם זבחי. אמרו, מה פתאום? לא אמרו שאדם ששוחט את הקורבן תמיד שבין הארבעים חייב בלא תעשה, אלא בפסח בלבד. בסדר. אז זה המחלוקת שאנחנו מכירים מהמשנה. האם האיסור שלא תשחט על חמץ דם זבחי נאמר על קורבן פסח, או גם על קורבן תמיד שבין הארבעים. ממשיכה הברייתא. מתי עוברים על המצוות לא תשחט על חמץ דם זבחי, כששוחטים קורבן פסח, כשאחד יש לו חמץ, בזמן שיש לשוחט, או לזורק, או לאחד מבני החבורה, יש להם חמץ, אז עוברים על לא תשחט על חמץ דם זבחי. אבל אם יש לאחד בסוף העולם חמץ, אין זקוק לו. כי רק מי שחייב על זה שהוא מלין, לא ילין הבוקר זה וחג הפסח. אלה שמצווים לא להלין מהבשר של קורבן פסח, לא להשאיר את זה עד הבוקר, את הבשר של קורבן פסח, רק הם חייבים על לא תשחט על חמץ דם זבחי. ממשיכה הברייתא. ואחד השוחט, ואחד הזורק. כאן הברייתא כותבת, מתייחסת למה שדמרנו בברייתא הקודמת, שם היה כתוב, המולק את העוף של מחוסר כיפורים, ב-14, אם יש ברשותו חמץ, אינו עובר בלא כלום. כאן כתוב מה? אחד המולק ואחד המזה את הדם של החטאת העוף, של אותו מחוסר כיפורים שעליו דיברנו, שחטאת של אדם שהוא תמה, שהוא בא להיטהר, צריך פה להוסיף עוד נקודה, שהוא בא להיטהר והוא רוצה לאכול הלילה הזה קורבן פסח, ואם לא יטהרו אותו עם החטאת העוף הזאת, הוא לא יוכל לאכול קורבן פסח. אז אחת הדעות סוברות, שבשבילו מותר להקריב חטאת העוף אפילו אחרי תמיד שבין הארבעים, כמו שכבר למדנו ליל. בכל אופן, אחד המולק את העוף ואחד המזה את הדם של העוף הזה, שזה גם כן שייך לחטאת העוף כדי לתאר את אותו אדם שיוכל לאכול קורבן פסח בערב. בכל אופן, כמה ברייתא כתוב על המולק שהוא יהיה חייב. אז בזה גם כן זה סותר את דברי הברייתא הקודמת שאמרנו שזה שמולק את החטאת העוף ויש ברשותו חמץ לא עובר. פה כתוב שהוא כן עובר. ממשיכה הברייתא. אבל הקומץ את המנחה באמצע חג הפסח, אין עובר בלא תעשה אם יש ברשותו חמץ. לכן, המקטיר את האמורים של הקורבן פסח, שבברייתא הקודמת הבאנו שהברייתא סובדת כמו רב פאפה, שאותו כהן שמקטיר את האמורים של קורבן פסח כן עובר על לא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי, כאן כתוב שהוא אינו עובר בלא תעשה. אם כן, הברייתא הזאת סותרת את הברייתא הקודמת בשני דברים. קשיא מליקא המליקא. הברייתא אומרת שגם הכהן שמולק את החטאת העוף ויש ברשותו חמץ, הוא חייב על לא תעשה שהוא לא תשחט החמץ דם זבחי. וזה סותר את הברייתא הראשונה שאמרנו, המליקה, שהכהן שמולק חטאת העוף ביהודה אל בניסן אחרי חצות, לא חייב על לא תעשה שלא תשחט החמץ דם זבחי. זה סתירה אחת. סתירה נוספת בין שתי הברייתות, קשיא הקטרא הקטרא. כאן כתוב שאותו כהן שמקטיר את האמורים של הקורבן פסח לא עובר משום לא תשחט על חמץ דם זבחי אם יש ברשותו חמץ. לומר זאת הברייתא הקודמת, למדנו שהוא כן עובר. אז תכף נראה שבעצם יש כאן בעניין של הקטרת האמורים. אותו כהן שמקטיר את האמורים, האם הוא עובר על לא תשחט על חמץ דם זבחי או לא, זה באמת מחלוקת בין שתי תנאים. אבל בכל אופן הסתירה לגבי מליקה, הגמרא תכף תתרץ את זה. שואלת הגמרא, ולתעמיך, רגע, מה אתה אומר שגם הברייתא השנייה מדברת על י"ד בניסן? שתי הברייתות עוסקות בעצם בעבודות שמקריבים קורבן פסח בערב פסח, או שמולקים חטאת העוף בערב פסח? תיק של החג היא גופה. הברייתא השנייה בעצם נכורה סותרת את עצמה. דקטני, הברייתא כותבת, לא אמרו שחייבים על המצוות לא תעשה, שלא תשחט על חמץ דם זבחי, אלא בפסח בלבד, ולא על קורבנות אחרים. ומיד אחרי זה מה כתוב עד התנא, אחד השוחט ואחד הזורק ואחד המולק. פעם ראית אפשרות למלוק קורבן פסח? מליקה זה רק בעוף, קורבן פסח זה רק בבהמה. אז מה פה יש אחד המולק ואחד המזה? מולק ומזה נאמר רק בקורבנות עוף. חטאת, חטאת העוף. אתה אומר שהאיסור שלא תשחט על חמץ דם זבחי נאמר רק על מה? רק על קורבן פסח. מיד אחרי זה אתה מדבר איתה על קורבן חטאת. אז הברייתא לכאורה סותרת את עצמה. אלא מה תתרץ את הברייתא? הוה רבי שמעון. שלפי דעתו של רבי שמעון, אם מקריבים שאר קורבנות בערב פסח, ויש באותו זמן שמקריבים את הקורבנות האלה, יש לבן אדם חמץ ברשותו, אומר רבי שמעון שלא עוברים על מצוות על הלא תעשה שלא תשחט על חמץ דם זבחי. אבל אם זה בחול המועד, אדם שמקריב שאר קורבנות בחול המועד, הוא עובר על לא תשחט על חמץ דם זבחי. שאר קורבנות שהם כשרים. ומליקה מליקה לא קשה, אם ככה זה לא סותר, גם הברייתא הראשונה והברייתא השנייה לא סותרות אחת את השנייה. כאן הברייתא הראשונה שאומרת שאם מולקים חטאת העוף, זה שמולק את חטאת העוף ויש ברשותו חמץ, הוא יהיה פטור. מדובר ב-14 בניסן, שלפי דעתו של רבי שמעון, חוץ מקורבן פסח, כל הקורבנות שאדם יקריב בערב פסח, אפילו אם יש ברשותו חמץ, הוא לא יעבור על לא תשחט על חמץ דם זבחי. אז חטאת העוף זה גם כמו שאר הקורבנות, הוא לא עובר. וכאן מה שכתוב שהוא עובר גם על חטאת העוף, מדובר בחולו של מועד, שלפי דעתו של רבי שמעון, שאר הקורבנות שמקריבים בחול המועד, אם יש ברשותו של המקריב חמץ, הוא עובר, לא תשחט על חמץ דם זבחי. ואידי ואידי רבי שמעוני, גם הברייתא הראשונה וגם הברייתא השנייה, שניהם זה בדעתו של רבי שמעון. עכשיו, גם הברייתא השנייה, שמצד אחד כתוב שרק חייבים על קורבן פסח, משום לא תשחט על חמץ דם זבחי, ואחרי זה מדברים איתך על מליקה של חטאת העוף, שגם על זה חייבים, לכאורה זה סותר, זה גם כן לא סותר, כי מה שכתוב שרק על קורבן פסח חייבים על לא תשחט על חמץ דם זבחי, נאמר באמת בי"ד בניסן, בערב פסח, ומה שכתוב שחייבים גם על מליקה של חטאת העוף, מדברים בחול המועד. והסתירה בין הברייתא הראשונה לברייתא השנייה, הכתרה נמי לא קשיא, זה גם לא סותר, כי תנאי היא, יש שתי דעות בדעתו של רבי שמעון. דאיקא דמקיש הכתרה לשחיטה, יש דעה שמקישה מזה שכתוב לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולא יעלין לבוקר זה וחג הפסח, עושים מקש בין שניהם, שכמו שזה ששוחט קורבן פסח ויש ברשותו חמץ חייב, אז גם זה שמקטיר את האימורים, שהוא מצווה לא להעלין את החלק של הקורבן שצריך להקטיר על המזבח, אסור לו להשאיר את זה עד הבוקר. גם הוא עובר אם יש ברשותו חמץ, ולעומת זאת, הטענה של הברייתא השנייה, היא כמאן דלא מקיש, אין לפי דעתו יקש בין ההקטרה לבין השחיטה. ולכן, זה ששוחט את הקורבן פסח, הוא עובר באמת אם יש ברשותו חמץ, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אבל זה שמקטיר את האימורים של הקורבן פסח, הוא לא יהיה חייב משום לא תשחט על חמץ דם זבחי. למה? אפילו שהוא מצווה לא ילין לבוקר זה וחג הפסח, הוא גם כן אסור לו להלין את האימורים שהוא אמור להקטיר על המזבח, אסור לו להלין את זה כל הלילה, אלא הוא צריך להקטיר את זה במשך הלילה, אבל אין שום קשר בין החלק השני של הפסוק שאוסר להלין את האימורים אחרי חג הפסח, לבוקר, אחרי הלילה, אין שום קשר בין להתחלה ששם כתוב, לא תשחט על חמץ דם זבחי. האיסור שיהיה חמץ ברשותו, זה נאמר רק על שחיטת הקורבן פסח, זה לא נאמר על הכתרת האימורים, זה לא נאמר על האיסור ההלנה, לא להלין את האימורים או את הבשר של הקורבן. לכן, זה שמקטיר את האימורים, הוא לא עובר ללא תעשה אם יש ברשותו חמץ בזמן הקרבת הקורבן פסח, ועד כאן דף סמך ג'.